בסדר, נרגעו. עכשיו אנחנו עודים עוד שיעור שקשור לנושא יום כיפור, וזה מה שאנחנו מבקשים כל המחילה, סליחה וכפרה, מה החילוק ביניהם? מה הרעיון בזה בדיוק? מחילה, סליחה וכפרה, וזה מה שאנחנו עושים בערך במשך כל יום כיפור. להבין את הרעיון הזה ברוחנו, מתוך זה אנחנו יכולים להבין מה לכוון בכל דבר ביום כיפור, ומה הנקודה שצריך לתקן ואיפה. עכשיו, זה תלוי במהירות שאנחנו נלמד, אם נזכה ללמוד גם את החלק האחורי, בוא נגיד, זה לא קרה לי עוד אף פעם בחיים. נשמח זה יקרה עכשיו. יש שם מלא דפים, כמה שאתם רוצים. דפים כחול אשר עצקת הים. אבל כל פעם הם קצרים פחות, אבל יהיו אותם שבים מסבירו לי, תודה. יש פה עוד דפים, מישהו יודע? לא, לא, מי אין, לא מי יש. נשאים רפור. תודה, תודה. טוב, בקיצור, יש בצד השני של הדף, חייב די שקט, את אותו עיקרון שאנחנו נלמד מהרב בעולת ראייה, אותו עיקרון בספר שנקרא דרך מצוותיך של אדמור השלישי של חב"ד, שנקרא צמח צדק. שבמשך השנה, בעזרת השם יתברך, אנחנו נלמד עוד פעם את הצירוף הזה של מצד אחד מה שהרב כותב, מצד שני מה שהצמח צדק כותב, על אותו דבר בדיוק, שלראות את ה... צורת הסתכלות השונה על אותו דבר. אתה רואה שזה אותו דבר, כל אחד מסתכל על זה אחרת, הוא מסביר את זה אחרת. היום אנחנו נתחיל ללמוד מעולת ראייה מהרב בצורה מסודרת. אם במקרה נצליח, אז אני אראה לכם איך הצמח צדק וחב"ד, הדבור השלישי של חב"ד, אומר ממש את אותם רעיונות, אבל בצורה אחרת לגמרי. וזה יפה מאוד לראות את ה... בוא נגיד, צורת הסתכלות השונה, לא בגלל צורת הסתכלות, את צורת הסברה השונה, אותו עקרונות, אפשר להגיד שמתוך הרב אפשר להבין מה הצמח צדק אומר שמשתמש בלשון של ניסטר, הכל שם מלשון כזאת של אי אפשר לכאורה להבין את זה, הכל ניסטר. יש, אתה קורא את הרב, אתה רואה איך כל הניסטר הזה, זה בדיוק מה שהבנת, מבינים? אבל זה, יש סיכוי שזה לא נגיע לזה, אנחנו נלמד את שלנו. טוב, אז אנחנו מתחילים לקרוא. תשמי לב שבמאמר הזה שאנחנו לומדים, זה מעולת ראייה, לא תראייה, אתם יודעים מה זה, כן, ספר של הרב על התפילה. אז זה דווקא מתוך שחרית, שבשחרית חלק של הקורבנות שם בהתחלה, אז אומרים, תמחרנו כוחותינו, חטאנו כל עוונותינו ותסלחנו על כל פשעינו, נכון? ואז מתוך זה כמובן שיש פה את החילוק של מחילה, סליחה וכפרה, או יותר נכון מחילה, כפרה וסליחה. ויש פה חטא עוון ופשע, נכון? תמיד יש חטא עוון ופשע, כנגדם יש מחילה, סליחה וכפרה. אז עכשיו אנחנו נראה מה השלישייה הזאת, זאת אומרת, מה עם שלושת הזוגות האלה, מה הנקודה בהן. וזה אותו, כמו שאמרתי, נבין כמה דברים ברוחנית גם בהקשר ענייני וגם כמה דברים מעל. טוב, ותמחל לנו כל חטאותינו, כל חטא עושה איזה חוב. תראו נסביר הכל בעברית. קלקל האדם את עצמו וקלקל את ההוויה עמו, הרי הוא צריך לסבול עד שיתקן את כל מה שקלקל. אמנם כל קלקול אחד בנחמת חטא, יהיה אפילו חטא של שגגה שמובן הפשוט של החטא, הוא בא מתוך מיעוט האור של הנשמה שלא הרי יפה בתוכיות החיים. טוב, בואו נראה, נעשה סדר מה יש לנו. א', באופן פשוט חטא זה שוגג. באופן פשוט ובצורה הכי סטנדרטית, חטא זה שוגג, אבון זה מזיד, ופשע, פשעים זה המרבים. פשע זה מזיד שלא בא מתוך יצר הרע גשמי. בואו נעשה את החילוק. בואו נדבר למשל על הלכות יום כיפור. שוגג זה אחד ששכח שיום כיפור והלך ואכל הארטיק. זה שוגג, שכח שיום כיפור ואכל ביום כיפור, זה שוגג, בסדר? מזיד, ואחד שהוא בשתיים בצהריים אמר נמאס לו כבר, הוא בבטן מקרקרת, הלך התחבש בפינה ואכל בייגל, בסדר? זה מזיד, הוא ידע שיום כיפור, הוא ידע שאסור לאכול, אבל הבטן שלו כואבת, הוא רעב, מעצבן אותו, הוא הולך ואוכל, בסדר? פושע, פשע, זה אחד שהוא לא רעב ובכל אופן אוכל. זוכרים, דיברנו על זה בדיוק בשבוע שעבר בסדר המשתלח. פשע זה אחד שהוא בכלל לא רעב. הוא אומר, אלוהים עשה יום כיפור, דווקא אני אוכל. הבנתם? זה פשע. פשע זה בלי החלק של היצר הרע הגשמי. זוכרים שבשבוע שעבר היה שני יצר הרע. יצר הרע הכללי. אני אומר, זה סוג אחר של יצר הרע. היית בשבוע שעבר ומתחת? כל מגיע, העיקרון שאני אומר הוא לא קשור בשבוע שעבר. מי שהיה יודע לקשר את זה, כי זה ממש אותו מהלך. כל מגיע, ענינו, אז אבון, זה מזיד שנובע מתוך תאווה גשמית, ופשע זה מזיד שנובע למרות שאין סיבה גשמית. אמרתי לך, אתה בן אדם שהוא בכלל לא שבת, אין לו מה לעשות, אבל הוא, אלוהים לא מרשיע, אני דווקא מדליק אש. אין לו מה לעשות, סתם יש לו תרחל חפש איזה אגב, זה נעצבן את השם. זה נקרא מרדים, שאים אלו המרדים. זה אדם שהוא מורד בקונו, זה לא מצד יצרה, הוא לא מרוויח מזה כלום, הוא רוצה דווקא. בסדר? אז זה פשע, חטא עוון זה פשע. אז אנחנו מבינים שהמובן הפשוט של חטא זה שוגג. אומר הרב, איך מגיע החטא? המובן הפשוט של חטא הוא בא מתוך מיעוט האור של הנשמה שלא יראה יפה בתוכיות החיים. בוא נעשה רגע עכשיו, אחרי שכבר התחלנו קצת ללמוד רוחנית, מה שנקרא, אנחנו כבר יודעים לדבר רוחנית שוטפת. יש לנו אוצר מילים שבערך 30 מילים ברוחנית. אז בוא עכשיו נתחיל להבין מה זה נקרא שהאור מיעוט אור הנשמה שלא יראה יפה בתוכיות החיים. נו, חברים, נא להסביר לי את זה ברוחנית. מה זה מיעוט אור של נשמה? איזה אור? מה, הנשמה הולכת עם פנס? איזה אור? איזה נשמה? איזה תוכיות? איזה חיים? מה זה קשור לכם? מה הקשר בין שוגג לבין אור הנשמה שלא יראה תוכיות החיים? כן, אני מצפה לכם לדעת את זה.
אור הבורות הוא שגג.
מתוך הבורות?
כן, למה שקשור? אם אתה, כאילו, מחפש...
אולי השוגע, אולי השוגע, מה זה קשור? אני הסברתי לכם בעריכות, אם אני לא טועה, לפני שבועיים או לפני שבוע או לפני חודש או לפני שנה, סתם. מה זה נשמה? זוכרים? נפש, רוח, נשמה. הסברתי את זה בעריכות רבה, זוכרים? יופי. אז עכשיו שאומרים שהאור נשמה לא מופיע, אני אספר לכם להשתמש באינפורמציה שנתתי לכם בנושא ההגדרה של המושג נשמה, ולהבין למה דווקא הנשמה לא עירה בתוכיות החיים, ולא הנפש או הרוח או הקדוש ברוך הוא, המלאך גבריאל, או פרוג'קטור או חתול. אתם מבינים? למה דווקא הנשמה? זה מה שאתם צריכים לחשוב. הבנתם? כן, מה אתה רוצה להגיד?
שמע, בעצם הרצון שלנו להתנהל לשם בידיעה של החיים הנכונים, אז בגלל שאנחנו לא יודעים אמת, בגלל ש...
אתה אומר את ההמשך, אתה אומר נכון, אבל אתה אומר את ההמשך ולא את העיקרון עצמו. אתה אומר כמו החבר שלך הקודם, שהוא גם כן צדק, שבאדם לא מברר את התפקיד שלו הזה, אבל אני אומר, נכון, אתה כמעט צודק מהחוב, אז תגיד את המונחים כמו שהם, מה זה נשמה, אתם זוכרים? נכון, זה מה שהערך של האדם, התפקיד שלו בעולם, נכון? אז בוא נתרגם לעברית פשוטה את המילים, הנשמה לא מהירה בתוכיות החיים, הכוונה שאדם לא חי את ערך חייו באופן מלא, נכון? האדם לא מתחושר לתפקיד שלו בחיים, נכון? הוא לא מחובר לעצמו, הוא לא מחובר לאמת שלו. הנשמה זה האמת, זה מה שאתה, זה הערך שלך בכם, שזה השם עשה אותך, שהנשמה תצא מהכוח על הפועל. רק הסברנו אז בפעם ההיא, אני לא זוכר מתי זה היה כל כך, שהנשמה זה תפקיד שלך, התפקיד שלך לצורך העניין זה להיות תלמיד חכם, התפקיד שלך זה להיות גומל חסדים, התפקיד שלך זה לתקן את העולם החברתי. יש המון תפקידים, התפקיד שלך זה לגדל שלושה ילדים שמנים, וחוץ זה להתפלל להניח תפילין. כל אחד יש נקודה שהוא צריך איכשהו למלא, זה תוכן חיה. עכשיו, שאדם שהוא לא מחובר לזה, אז באופן כללי, זה ברור, שאז החיים שלו הם לא מכוונים ישר למטרה. ומתוך זה באים השגגות, אתם מבינים? הרי השגגות זה לא בכוונה. לכאורה יש פה איזה משהו, איזה קושיה בכלל. מה אתה אומר? איך אתה יכול לשלוט על השגגות? מה זה שגגות? באדם לא התפספס לו, לא הלך לו. התבלבל, שכח שיום כיפור. נכון? איך? מה? שכחתי, מה אני עושה? שגגה. אבל הנקודה היא כזו, שאתה מנותב למשהו וזה חשוב לך, וזה חלק מהחיים שלך, אתה לא שוכח, נכון? בקיצור, אתה לא שוכח לקחת את הטופס לוטו שזכית ב-20 מיליון שקל. כי במקרה, זה הלכת בדרך למקול הזה, שכחת את זה, נכון? למה אתה לא שוכח למעשה? למה את מה שאומרים לך, אמא אומרת לך לעשות, אתה שוכח אחרי שנייה, למה? כי זה חשוב לך, אבל זה לא חשוב לך, זה פשוט, נכון? אז זאת אומרת, שאתה מחובר למשהו, אז ממילא אתה לא עושה שגגות, אתה לא שוכח, אין לך שום שגגות, שאתה לא שוכח לא שיום כיפור ולא לא תשעה באב, שום דבר אתה לא שוכח, כי זה חשוב לך. אז זה פשוט למה שהנשמה מהירה, אז ממילא זה מקור השגגות. עכשיו, איך זה נמחל, איך השם מוכל על זה, מה הכוונה מוכל, בוא נמשיך לקרוא. אבל כאשר גוברים הרחמים העליונים על סבלותיו של האור האלוהים מותח בתורה המצורי, שעל זה הנשמה חדש שורה בכוכב ראשון מגלה, אז מסתלם הקלקול הבא מתוך חוסר האור והחוב נמחק. וזה התוכן של המחילה, שבא כאן במקרה של השכן שיוכל לא לקחת אותו. עכשיו בוא נגיד את הכל בעברית. למעשה, בוא נחשוב רגע, מה קרה למעשה בזה שאדם עשה עבירה בשוגג? לכאורה, מה קרה פה? מה שקרה, יש פה איזה נעשה חיסרון בנשמה, נכון? הנשמה, כמו שאמרנו, לא מופיעה בשלמותה. בתוך זה קרה השוגג, ומעלה הנשמה עכשיו לא יכולה לעשות את תפקידה באופן מלא. איך אנחנו מתקנים את זה? אנחנו מתקנים את זה בזה שהנשמה כן תופיע את תפקידה, נכון? אנחנו נותנים לנשמה עכשיו איזושהי עוצמה פנימית, מתכוונים לדבר הנכון, כדי שעכשיו הנשמה כן תאיר את תפקידה, כן תאיר בה בגוף, עוד כן תאיר בחיים, ומעלה אנחנו לא נוצר את השגגות, ובזה תיקנו את החטא של השוגג. כי הרב התחיל בזה שאדם עשה עבירה, עכשיו הוא צריך לשלם על זה, נכון? גם זאת קושיה שצריך לחשוב עליה טוב, וזה למה בכלל האיסורים מחפרים, כן? זאת קושיה בכלל שלא ברור לי עד היום שאני יודע להסביר אותה בצורה הכי טובה. ואני אומר, הרב קודם פשוט, האדם עשה שוגג, עכשיו הוא צריך, מה שנקרא, הוא צריך לסבול עד שיתקן את מה שקלקל. אני חושב שאני יכול להסביר את זה בהיגיון, אבל תביא, יש פה קצת קושיה, נכון? לכאורה, מה אכפת, מה הקדוש ברוך הוא יעזור לו שיחב לי האוזן? נגיד, אכלתי בטעות ביום כיפור בשוגג. עכשיו אני צריך לסבול, יחב לי האוזן. מה הקשר? מה? אבל לא הייתה זה קשור בך, אני אגיד רב שאני נכנס ליתוש. זה לא עובד בצורה הזאת. הקב' הוא לא בא עכשיו עם מקל ואומר נו נו נו, חדש שוגג, בום, עכשיו היא נסיכה בוק. זה לא עובד ככה, נכון?
אם אתה
תופס שהכל לא אשם, אז זה נכון מה שאתה אומר, אבל זה קצת טכני מדי. נכון? זה טכני מדי, הקב' הוא לא עובד בצורה כזאת טכנית. זה מתאים לבית דין של מטה, זה מתאים למורה ברכה שמושך לך באוזן, זה מתאים, אבל... זה שהוא לא עובד בשיטות כל כך פרימיטיביות. בסדר? אז אם ככה, מה הנקודה בסבל? מה זה כוונה אדם ראוי שיסבול? מה מקור הסבל? מקור הסבל באמת, זה לא חושב שכואב לי משהו גשמי ביד. בוא נחשוב על זה, מה זה כאב פיזי? שמשהו לא עובד כמו שצריך, נכון? מבינים? נכון? מה זה כאב פיזי? קורא לך האוזן, מה זאת אומרת? שמשהו שם לא עובד, יש דלקת, האוזן זה נמשכה לך האוזן. כאב או סבל בכלל זה אומר שמשהו לא מסודר כמו שמשהו לא הרמוני, נכון? אתם מבינים א' שהשרירה בעצמה היא כבר הסבל. כי עכשיו החיים שלך לא מסודרים כמו שצריך, וממילא הדרך שאתה מתקן את זה, זה בזה שאתה מרגיש שעכשיו משהו לא בסדר בחיים, זה לא חייב להיות. אתה אמרת דבר נכון, אבל לא בצורה תמיד הטכנית. כרגיל. אתה אומר רק שנייה, תקשיבו רגע, תקשיבו. אני אגיד את מה שאתם אמרתם, אבל בשורה יותר יפה. אתה אמרת את זה, האדם עשה עבירה, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו, עשית עבירה, עכשיו כואב לו, עכשיו כיוון שכואב לו, אז עכשיו הוא מבין שהשם העניש אותו, אז הוא מצטער ואז הוא לא יעשה את זה, נכון? אני אומר, כן, אבל זה תמיד הטכניק, איך הוא יודע שהשם העניש אותו? אני אומר, באופן כללי, כשאדם מרגיש שמשהו לא בסדר, אז מה שהוא צריך לעשות זה לעשות את הדברים יותר טוב. אז אם אלה הסבל גורם לך התעוררות פנימית, לא במובן הקטן שאמרת שאתה פחד מהשם שירביץ לך, אז זה שאתה מרגיש שמשהו לא בסדר בחיים שלך, משהו פה לא עובד כמו שצריך, אז אתה מתעורר עכשיו לתקן את זה, אתה מתעורר לתקן את זה, אתה מתעורר לתקן את כל החיים שלך. אז זה מובן שהסבל זה רק היה דרך אגב מהצד. לענינו, הרי אנחנו מבקשים עכשיו מהשם שהוא ימחל לנו על כל חטאתנו, הרי זה תפילה מה שאנחנו אומרים פה, נכון? אז לכאורה יש פה משהו אחר שבא לעבוד במקום הסבל, נכון? השם, כל התפילה, גם ביום כיפור, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו, נכון? כל הזמן צועקים, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. קצת לא כמו סדר שהרב אומר פה, דרך אגב, כמו שתראה. אבל כל הזמן צועקים, סלח לנו, מי סלח לנו, הקדוש ברוך הוא. כלומר, אנחנו רוצים שיהיה פה איזה משהו שהוא יגרום לתקן את אותו קלקול על ידי זה שפה משהו ישתנה. השם ישנה משהו בעולם, ומאלה ישתנה אצלנו. אז עכשיו איך זה קורה? כאשר גוברים הרחמים העליונים, הסיבותיו של האור האלוהי, את איזה הנחשמה מחדשת לתורה. עכשיו בואו נראה איך זה קורה בפועל. אז הסיסמה היא נכונה, הקדוש ברוך הוא מופיע פה את הרחמים העליונים. מה זה הרחמים העליונים? אנחנו לא יודעים. לא, הקדוש ברוך הוא מרחם הבריאות. אבל עכשיו אנחנו נבין מה זה הרחמים העליונים, ומתוך זה נבין מה הקשר לבין זה לבין שמופיע אור הנשמה על ידי זה שהקדוש ברוך הוא עושה את זה, ומזה נבין מה צריך להתכוון שאומרים לך לנו. ברור? שזה נהפוך את הדף. ותתנהג גם כבעולת ראייה, לא זוכר בדיוק איפה. ותתנהג עמנו אדוני אלוהינו במידת החסד ומידת הרחמים. רואים? עכשיו אנחנו פה נסביר את החילוק בין חסד לרחמים, וממילא אנחנו נבין למה מה שהרב כותב בעמוד הקודם זה מדויק. לא שתופיע מידת החסד העליונה כדי לגאול אותנו מהאבון הזה, מהחטא, אלא דווקא מידת הרחמים תופיע. כי יופיעו הרחמים העליונים ולא החסד העליון. זה לא אותו דבר. נחלתי לדעת, יש חסד ורחמים, זה לא אותו דבר, ועכשיו לומדים בדיוק את החילוק. ברור? חסד ורחמים זה ממש לא אותו דבר. עכשיו אנחנו נראה את ההבדל בין חסד ורחמים. הכניסה לפנים משורת הדין תיתכן להיות בתור מאורע מבריק לעתים רחוקות מזמן לזמן. אבל הסדר הצמידי מוכרח להיות על פי מידה קבועה. והמידה הקבועה ישנה שהיא מידת הדין קשה, שיותר מסדר מידת שאני רוצים שמצד עצמם. אני קורא קצת ואז חוזר ומסביר. אמנם יש עוד מבט עליון על היצורים בשני אופנים. אחד מהם זה יהיה החסד והשני זה הרחמים. זאת אומרת, הרב קודם הסביר בחלק הזה שהוא לא מדבר חסד, הוא הסביר, הרי יש שלושה, יש חסד, דין ורחמים, נכון? והרב קודם אמר, באופן כללי עובדים לפי מידת הדין. זה מה שהוא אמר, עד שהוא יגיע חסד רחמים. הוא אומר, העולם עובד לפי מידת הדין, זה הסדר הנורמלי, בסדר? עכשיו הוא אומר, אבל חוץ מזה יש עוד שתי, עוד מבט ועוד שתי צורות. אחד מצד מה שהם יצורי השם אדון החסד, שכל עיקר הווייתם אינו בא כי אם לטובתם ישועות. אבל השני גם מצד מהותם המוגבלת, על פי ההגבלה. תכף נסביר הכל בעברית. המידה הראשונה היא מידת החסד שפועלת ביסודה התדיר, גם בהווה. והשנייה מצד המבט של העתיד היא מידת הרחמים, שחכמים נותרים של בצורה העולם שאני עובד חולי. עכשיו אני אסביר. מידת החסד, חסד זה בחינם. זה הגדרה של חסד. חסד זה אומר שאתה לא צריך לעשות שום דבר, זה ההפך הגמור של הדין. רחמים זה ממוצע בין החסד והדין, בין, כן, וחסד ודין הם הפכים. דין זה אומר האמת המוחלטת כמו שהיא בלי שום פשרות. חסד זה בדיוק הפוך, זה מתנת חינם בלי שום זכויות. כן? אז חסד זה אומר חינם לגמרי. כלומר, הקב"ה מחדש את עולמו, מסביר הרב למה בכלל שיהיה מידת החסד. כי הרי כל השם ברא את העולם בחסד, נכון? זאת אומרת, השם בכלל לא צריך לברוא אותנו, הוא לא ברא אותנו כי ביקשנו ממנו, כי הצטענו בבחינות, נכון? זאת אומרת, הבריאה היא כולה בחסד. למה? כי זה רצון חופשי של הקדוש ברוך הוא בלי קשר אלינו. אז זה חסד גמור, זאת אומרת, העולם הוא נברא בחסד גמור. ולכן, מידת החסד היא מתנת חינם בלי שום תנאים. ברור מה זה חסד? יפה. מה זה מידת הרחמים? מידת הרחמים מסבירה, מידת החסד זה מצד העבר. כיוון שהשם ברא אותנו בעבר, בחסד, אז מילה מסתם החסד ממשיכה. ממשיך לחיות אותנו, ממשיך לתת לנו אנרגיה, ממשיך לתת לנו דברים בחסד. מה עם מידת הרחמים? מצד הרחמים היא מצד העתיד, לא מצד העבר. מה זאת אומרת? אני קודם אסביר לך, אני אתן דוגמה כל כך פשוטה שכולם יבינו, בסדר? מידת הרחמים זה אומר, כמו שכותב כאן הרב, זה בדיוק באמצע של הפסקה. הלא עומדים הם כולם להתעלות, להתקדש ולהתאר. מה זאת אומרת? מידת הרחמים, הסביר הרמח"ל, היא שילוב של החסד והדין. מצד אחד זה דין גמור. תכף אני אסביר למה. מצד שני יש בזה בחינה של חסד. עכשיו אני אסביר. נגיד שבן אדם עכשיו עשה עבירה, שזה מתאים למה שאנחנו הולכים לטפל בו מה שבאנו. בן אדם עושה עכשיו שוגג. או בן אדם עכשיו יש לו איזה צרה. מצד הדין, אללה אכבר, אין מה לעשות, זהו, הלך. בסדר, אין מה לעשות איתו. חסד זה לא מידת קבועה, כי למה שיש פה חסד לכולם, אז לא יהיה בכלל בחירה חושית. מצד האמת, לא צריך לעבוד על פי מידת הדין. מי שצדיק, בסדר, מי שלא צדיק, עשית השגגות, עבירות, זכויות, שלום, נגמר. אלא, מה זה מידת הרחמים? מידת הרחמים זה כמו משכנתא. מה זה משכנתא? משכנתא זה אומר, אני עכשיו רוצה לקנות בית, אבל אני כולה זוג צעיר שהתחתן לפני שלושה ימים, נכון? אין לי גרוש על הנשמה. איפה אני עכשיו יוציא $100,000 על בית, נכון? והבנק אומר לך, תראה, עכשיו אין לך כסף, אבל ברוך השם, ב-20 שנה הבאות יהיה לך כסף, נכון? בוא ניתן לך עכשיו את הבית, אתה תשלם במשך 20 שנה, בסדר? עכשיו יש פה גם חסד וגם דינים, תשימו לב. מצד הדין, אני משלם, בסוף אני משלם את הבית, נכון? זאת אומרת, יש פה דין גמור, קניתי בית, שילמתי כל הכסף, הכל מצוין, נכון? אבל יש פה גם חסד, למה יש פה חסד? כי אומרים לך, אוקיי, עכשיו אין לך, אני מוכן עכשיו לפנים משורת הדין, למרות שאין לך, אני מוכן לחכות לך, נכון? בסדר, אצל הבנק יש ריבית, אצל הקדוש ברוך הוא אין ריבית, נכון? בדיוק, בדיוק, יפה מאוד, זה נקרא מידת הרחמים, אצל הקדוש ברוך הוא זה אותו דבר רק בלי ריבית, הבנק לוקח משכנתא ומרוויח. אז הבן שהוא רוצה את הדבר בלי ריבית, משכנתא בלי ריבית, $2,000 פוסים לך את זה ל-20 שנה, כל שנה לא משנה, יוצא לך 1,158-36, לא נכון, כמובן. וזהו, בלי רביס, אף אחד לא מרוויח כלום, רק מוכנים לחכות לך, בסדר? עכשיו, איך זה מתקשר לנושא שלנו? איך זה עובד? בואו נדבר, אתן לך דוגמה. משה רבינו, כן, זורקים את כל היהודים ליאור, נכון? הפרעה גזר לזרוק את כל הזכרים ליאור, נכון? יופי. משה רבינו בן, לא יודע, 8 ימים, משהו כזה, בתצפנו, כמה זה היה? חודש? 3 חודשים, יופי. תצפנו 3 חודשים. יש להניח שאפילו משה רבינו בגיל 3 חודשים עוד לא היה מלא מצוות כרימון, נכון? אפילו לברך עוד לא ידע, אני מניח. בוא נגיד, זה היה מאוד אינטליגנט, זה היה מברך. אבל אין לו הרבה זכויות, מסכימים? יופי. אז למה הקדוש ברוך הוא מציל אותו ואת כל שאר התינוקות טובעים שם לגמרי? כי יש פה מידת הרחמים. כי הקדוש ברוך הוא אומר אצלו, נכון, עכשיו הוא כולו תינוק 3 חודשים, אבל הוא הולך להיות לי משה רבינו. אז עכשיו, שאר התינוקות לא הולכים להיות משה רבינו. זה ההבדל. אז עכשיו, רגע, עכשיו, לא, לא. מי שהמיון הוא שכל בחירה חופשית. אמרתי ש... נכון, אז לפעמים זה בחירה חופשית. מי בחירה חופשית? מידת הרחמים אומרת, רגע, תירגע חמוד. תקשיב, לפעמים זה דרך בחירה חופשית, לפעמים לא. מידת הרחמים זה בדיוק מה שאומר, זה מבט על אמפית. שעכשיו קורה משהו, שלפי הנתונים שאנחנו מבינים, לא היה צריך לקרות, אז אתה מסתכל על כל המהלך קדימה, אתה מבין למה הוא קורה. הדוגמה של משה רבינו, אתה סוגל, זה בחירה חופשית. יש דוגמה אחרת שהיא בחירה חופשית, זה בדיוק הדוגמה שלנו, אבל אתה מבין שהבחירה החופשית שלך עוד לא הייתה. אתה עומד בתפילה ביום כיפור, אם נחזור רגע לעניין שלנו, אתה אומר, טוב, הקדוש ברוך הוא תמחה לי. אתה למה תמחה לי? אתה על החשבון. זאת אומרת, אתה אומר, תראה, נכון שעשיתי פה עבירות, אני בקשר שאני תמחה לי. הקדוש ברוך הוא אומר, אין בעיה, יש לי משכנתה פה, מידת הרחמים, אין בעיה. כך שלם. עכשיו, אין פה בחירה חופשית, עוד לא עשית את זה עם כל הכבוד.
תשלם
את זה בשנה הבאה,
נכון? אבל לא
שילמת. מה זה אומר לשלם? לשלם, מה זאת? תוציא את הקרן, לשלם. לשלם זה אומר... המשלים זה כל כך פשוטים שאנשים תופסים אותם כפשוטה. בוא נגבור את הדוגמה של משה רבינו, אחרי זה נדבר על יום כיפור, ואז אני אסביר מה זה לשלם, אם עדיין זה לא יום מובן. תראו, משה רבינו הולך להיות משה רבינו. למרות שעכשיו הוא רק בן 3 חודשים, והוא עוד לא משה רבינו, הוא צריך להיות תינוק כמו כל התינוקות, נכון? עכשיו, כיוון שהקדוש ברוך הוא לצורך העניין יודע שהוא הולך להיות משה רבינו, והוא ישלם לו על זה פעם. עכשיו, מה זה ישלם? הוא יקבל את התורה, והוא יביא את, יצא את עם ישראל למדבר, והוא יסבול את כל הצרות שעושים לו, והוא יתקן את העולם, והוא יהיה צדיק גמור, הוא יעשה המון מצוות. נכון? אבל הוא עוד לא עושה את זה תכלס עכשיו. זה רק עכשיו בין 3 חודשים. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע מה? כיוון שעכשיו זה, יש לו פוטנציאל להיות משה רבינו, נכון? זה כמו אתה, אתה עומד ביום כיפור, לא יודע מה נעשה בשביל, אתה מספר לסיפורים, אתה תהיה בסדר. מי יודע מה יהיה איתך, נכון? הוא אומר, אתה יודע מה בסדר, אתה עכשיו אומר שאתה הולך להיות בסדר, נכון, לפעמים אתה אומר ומשה רבינו לא אומר, הוא רק מיילל. אבל העיקרון, יש פה פוטנציאל שהאדם הזה בבחירתו החופשית בהמשך ישלם לי על זה בגדול, זאת אומרת הוא יהיה צדיק. אני אמרתי
לך גם על משה רבינו.
על משה מה?
משה רבינו.
אמרתי, זה גם משה רבינו.
מה משה רבינו?
זה משה רבינו, זה אותו דבר, זה לא קשור לבחירה חופשית. מה שיש ילדים שיודעים שאפילו לא יהיה בחירה חופשית, ילדים שיהיו רשאים. יש סיפור על משה רבינו, זאת אומרת בהגדה, שתקו. יש סיפור ידוע מאוד בהגדה שמשה רבינו בא בטענה לקדוש ברוך הוא, למה משקעים את התינוקות של ישראל בטיט? מכיר את הסיפור הזה? מה היה שם? אתה לא מכיר, זה שכתוב בחומש. יפה מאוד. ומה הוא עשה? זה מיכה שעשה את העגל. כן, אז יש לי פה, אני אספר את זה לכל מי שלא שם. אז יש, שבאים להסביר לפעמים למה יש דברים שנראים לך גזירה, אבל זה האמת. אז משה בא בטענות לקדוש ברוך הוא, למה מתעללים, חבר'ה תשתקו, למה מתעללים התינוקות של ישראל ומשקיעים אותם בתים? כדי שהוא אמר לו, סמוך עליי זה בסדר. לא, לא, לא בסדר, סמוך עליי זה בסדר. אתה יודע מה? תוציא אחד. בסדר, אז משה רבנו הלך והציל ילד אחד, והוא אחרי זה עשה את העגל.
זה רק לא
הבחירה
חופשית.
מה? לא הכל בחירה חופשית, נכון, אתה צודק? מי אמר שכל בחירה חופשית בעולם? מי אמר שבעולם הכל בחירה חופשית? למשל, אף אחד לא שאל אותך אם נזרד מישהו, אישה,
יהודי,
מי אמר שהכל בחירה חופשית?
מה זה היה הכל?
הכל, בכל החיים.
כל בן אדם, יש אמור להיות
נורא. מי אמר שהבחירה חופשית נכנסה את כל החיים? אתה יכול עכשיו לבחור לראות מה הרג או לא, נכון? אבל אתה לא יכול לבחור להיות אישה או להיות ערבי או להיות גובה 1.90 מ או להיות עם עיניים פרודות, נכון? למה? אז זאת אומרת, אין לך בחירה על הכל, נכון?
מאה אפס.
לא, יש לך בחירה להתנדב ועכשיו זה נתנדב.
בוא נמשיך, כי סליחה וקרב, לא נגיע אפילו לכפרה, לכפרה בקצב הזה, מה?
אמרת שמשה ניצל מידת הרחמים.
נכון. עשית ישראל לידו. עושה הרבה מצוות, קיבל את התורה, עשה את המשכן.
ואמרת שזה כאילו דוחה את העוני, יש
כאן? כן, אבל זה לא תמיד, הנה, משה היה צריך להיענש כמו כל ילדי ישראל ולצבוע ביור, נכון? וכל שהוא יצבע ביור, כתוב שהוא נתן לו על החשבון, מבין? לא מוצא חודש. זה בדיוק הרעיון, שאם אתה משלם, אתה לא מקבל את העונש. חבר'ה, בואו, אתם לא מבינים אותי. בואו, רגע, תורידו את הידיים, אני אסביר עוד פעם, אם לא תבינו, אף תשאלו, בסדר? חבר'ה, תורידו את הידיים, תשתקו, תקשיבו, אם לא תבינו, תשאלו. תנו לי להסביר מהתחלה, אני רואה שהעסק לא ברור. בואו נעשה סדר פה. הנושא זה מחילה. עכשיו, מחילה באה בדרך כלל, באופן הפשוט, על חטא, חטא שגגה. זאת אומרת, זה משהו קל, מתקנים אותו בצורה קלה. איך מתקנים אותו בצורה קלה? בזה שהנשמה מהירה יותר. איך הנשמה מהירה יותר? לפי מידת הרחמים. עכשיו אני בא להסביר, שמידת הרחמים זה לא סתם. זה משהו שהולך ומתקן את הכל. הכל עובד על איזה מידת הרחמים בדרך כלל, ולא על מידת החסד. עכשיו אני בא להסביר למה. מה ההבדל? למה כזה הרב אומר מידת הרחמים, הרחמים העליונים, ולא אומר החסד העליון? מבינים? זה הנושא. אחרי שנבין מה זה רחמים, נוכל לחזור למקום שלנו ולהבין מה צריך להתכוון ביום כיפור. כשאתה אומר, השם סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו, עכשיו אנחנו במחל לנו מתוך זה, אתה צריך להבין למה אתה מתכוון. יש הבדל גדול, אתה בקש חסד או בקש רחמים, זה לא אותו דבר. חסד זה אומר, אני בקש עכשיו אתה הקדוש ברוך הוא, תן לי מתנת חינם, אני יודע שאני לא שווה כלום, אני בטלן, ואתה יודע מה, גם אחר אני אשאר בטלן. אני לא מתכוון לחזור בתשובה בכלל, אני אפס. לא אכפת לי שום דבר, שיסטרף העולם, לא מעניין אותי שום דבר, בכל אופן תעזור לי, אני אבקש ממך. זה נקרא מידת החסד, הבנת? אתה מבקש חסד עכשיו, זה נקרא חסד. לא מגיע לך כלום, אתה מבקש, עכשיו אני בשביל, נכון? אתה מבקש חסד. מידת הרחמים זה משהו אחר לגמרי. מידת הרחמים היא לא עובדת על חסד, היא עובדת על דין, היא עובדת על העתיד. אתה בא לקדוש ברוך הוא ואומר, אני עכשיו עשיתי עבירות, אני פושע, עשיתי הרבה שגגות, בסדר? עכשיו, מצד הדין מגיע לי עונש, מגיע לי לסבול. עכשיו, אני לא אסביר עוד פעם למה לסבול, לא רוצה לתת. מגיע לי לסבול, אני עושה איתך מה שקרה החלפות. במקום שעכשיו הגיע לי עונש, אני מוכן, אני יתקן את עצמי. מה זה יתקן את עצמי? עכשיו אתה תחכה קצת, נכון? ואני, שנה הבאה אני אשתפר מאוד, אני אתקן את כל מה שעשיתי, אני שמע תוריר בי באמת, אני אבין את התפקיד שלי בחיים. במקום שזה יהיה דרך סבל, יהיה מהראש, במקום רגליים מהראש. אם אוקיי, עכשיו אני שנה הבאה, הנשמה שלי תאיר בי, מה זה תאיר בי? יש שם אור צחצחות. אני אמצא את התפקיד שלי, יעשה הכל נפלא. עכשיו, על החשבון הזה, עכשיו אתה מוותר לי עכשיו. עכשיו, זה מה שקנת. אתה עכשיו חתמת את הקדוש ברוך הוא על צ'ק פתוח. אתה אומר לו, אוקיי, אני כל חודש עכשיו משלם לך 80 מצוות, בסדר? עכשיו אתה תשלם, על הכיפק שילמת, קיבלת את הבית אליך, הכל מצוין. לא תשלם, אז אתה כל הקדוש ברוך הוא רחם עליך, אולי לא רחם עליך, עוד פעם תפתח משכנתה חדשה, אני לא יודע מה אתה עושה. כן? אז זה הבדל בין רחמים לדין. רחמים זה דין, ורחמים לחסד. רחמים זה ממש דין גמור. כי בסך הכל אתה חוזר בתשובה, ואתה עושה את הדברים כמו שצריך. ואתה בסך הכל אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, אני, השגגה זה היה השגגה, כי באמת לא רוצה את התפקיד שלי בחיים, אבל אני עכשיו מבקש רחמים. לא מבקש חסד, מבקש רחמים. אני לא רוצה, מתנות חינם, אני רוצה לשלם. רק עכשיו אני צריך זמן לשלם, אני עכשיו מתקן את מה שאני עושה. זה חילוק בין חסד ורחמים. אז עכשיו מעכשיו תדעו שכל מקום כתוב חסד, הכוונה מתנת חינם. גם כתוב שקוראו רחמים, מדובר על העתיד, באמת על בחירה חופשית. עכשיו אני חוזר למה שאתה אומר בלי שאתה תשאל, אני עכשיו מביא דברים בכיוון שאתה אומר. החסד, כמו שאתה מבין לאור מה שדיברנו קודם, הוא משפיע הרבה יותר על הצד של הסגולה, על הצד שאין לך בו בחירה. נכון? השם בחסדו עשה אותך יהודי, איך הוא עשה אותך אותו דבר גם אכבר, נכון? אבל
שהשם יתחסד איתך. לא שאלת את השם מה אתה אומר, הוא לא שאלת לך מה אתה רוצה להיות, נכון? אז זה חסד גמור. כל הדברים שלא בשליטה שלך זה חסד. הדברים שבשליטה שלך זה כבר עושה להיות רחמים. כי זה אתה כבר יכול לתקן את זה לבד, אז הבחירה היא לרחמים, נכון?
לא, עד כך. עכשיו, הדברים הפשוטים מאוד מאוד שאמרתי, למה אתם רוצים לשאול את הדברים הפשוטים האלה שלא? תנו את שאלת.
אז הכל בעצם
הכל זה דין וחסד, נכון? הרחמים זה ממוצע בין
זה
מה כזה
רק דין ורק את זה שהוא לא ברבה שבתור ארבע אני אשלם על זה בתור נגיד שאני יהודי, נגיד לומד תורה יש מטרות בחיים
לא, אבל יש עדיין חלקים מסוימים שאתה בוא נגיד אתה מחשור אם אתה משלם עליהם או לא לא יודע, זו שאלה קשה אבל באופן כללי נכון שמידת הרחמים הממוזגת מה שנקרא היא המידה העיקרית לכן אתם יודעים שאברהם יצחק ויעקב יעקב הוא בחיר אבות לא זו פחות חשוב, אבל הוא באמת ישראל, שימו לב, יש אברהם, יצחק ויעקב, מי זה עם ישראל? זה יעקב, נכון? כי מאברהם יצא גם ישמעאל ומיצחק יצא גם עשיו, אבל יעקב זה עם ישראל 100%, נכון? כי זה מידת הרחמים, אז זה כבר מחבר את שניהם, אז זה נכון קצת מה שאמרת, שלמעשה הרחמים זה המידה הכללית פה בעולם שהיא עובדת כל הזמן. זה מה שכתוב, שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם בדין, זוכרים? גרה שלא אנחנו התקיים, שיתף איתה מידת הרחמים, לא מידת החסד, שיתף איתה מידת הרחמים. בסדר, אז עכשיו הכל עובד פה בצורה ממוזגת, נכון? אמרתי מפה. בוא נחזור עכשיו לדף הקודם. הבחירה היא יותר הרבה קשורה לרחמים מאשר הסגולה. הסגולה היא חסד והבחירה היא יותר קשורה לרחמים. הלאה. אז עד כאן הסברנו מה הנקודה שנקראת מחילה על חטא. חטא זה שגגה, מחילה זה ברחמים, בזה שהנשמה מהירה יותר. הלאה, בוא נמשיך. ותחפר לנו הכל עוונותינו. מה זה תחפר על מקום עדן? הכפרה באה ביחס לגלגול הרצון המבטל את קשר העבר ומביא זעם ומסתימה תחילים לעבר זה הערס נעשה על ידי האבון הבא מתוך הרצון הזוהם הנוטה להרע מפני כלכלת נטייתו החומרית מתוך הוספת החידוש הפעת הדריש קדושת השמוע וראשו מתוך רוזה טוב, אפשר להסביר את זה בעברית
מי שהיה בשבוע שעבר הרבה יותר קל זה בדיוק מה שהסברנו בשבוע שעבר על שני סוגי יצר הרע יצר הראשון הוא כנגד הכפרה עכשיו אני אגיד את זה גם איזה שלא היו שתתנו בעניינים ויצר הרע הישראלי הוא מתתקן זאת אומרת הוא זה שגורם לקשיים כמו שבדיוק אמרתי הפעם הקודם אז בוא נדבר רגע על הכפרה כפרה זה נגד אבון אבון כמו שהסברתי קודם זה מזיד שבא מתוך תאווה גשמית אז מה שאמרנו הפעם הקודם, אני אומר את זה בקיצור למי שלא היה, אמרנו שיש שני סוגי יצר רע. יצר רע הכללי הוא בא מתוך הנטייה הטבעית של החומר, שהחומר הוא לא רע מצד עצמו, אלא הנקודה זה שאדם יש לו נטייה חומרית טבעית ובריאה. למשל, בן אדם רעב, ולכן הוא אוכל ביום כיפור. זה שהוא רעב, אין בזה בעיה שהוא רעב, למה לא להיות רעב? זה הקדוש ברוך הוא עשה אותו רעב. מה שרע זה שהוא נכנע לרע, זאת אומרת הרע הוא לא החומר, אלא הכניעה לחומר, בסדר? יפה. עכשיו, מצד בא, מה בא המזיד? מצד מה שאדם נכנע לחומר שלו. אדם ביום כיפור היה רעב, אמר, טוב, אני אוכל. אדם היה רצה בשבת לראות החבר'ה שלו, אמר, אני נוסע. כן, יש לו איזה תאווה, יש לו איזה רצון חומרי מסוים, והוא רוצה למלא אותו, אז הוא עכשיו לא עומד ביצר שלו, והוא נכנע. אז זה נקרא אבון, שזה סוג של, זה מזיד שבא מצד נטייה חומרית. עכשיו, איך מתקנים את זה? גם פה הנשמה אמורה לתקן את זה. במחילה הנשמה תקנה את זה באופן ישיר. מה זאת אומרת? הנשמה פשוט חזרה להיות מה שהיא. או במילים רוחניות, אדם מצא מחדש את תפקידו, ואז באופן אוטומטי הוא כבר לא שוגג יותר, נכון? הוא כמעט לא שוגג, כי הוא עכשיו, זה מעניין אותו, הוא חי בזה, כמו שאמרנו קודם. איך מתקנים את המזיד הזה? פה זה לא מספיק שהנשמה מהירה. הנשמה מהירה, אבל עדיין הנטייה החומרית ישנה. בסדר? השאלה איך אתה מצליח? אז תגיד, הנשמה כל כך מהירה, אז הוא יצליח להתגבר על עצמו. אבל פה זה כבר לא עובד בצורה כזאת, אלא צריך מה שנקרא לקחת את הנטייה החומרית בעצמה, ואז להשתמש בה לטוב. זה נקרא כפרה. הגדרת המושג כפרה, בוא נראה שהרב כותב את זה. הגדרת המושג כפרה, כפרה היא פעולה פנימית. מה זאת אומרת? כפרה זה אומר שאתה נותן דבר א' תמורת דבר ב', נכון? מה זה כפרה? האמת שהרב משתמש פה במילה כפרה בצורה של כיסוי, כמו שאני רואה עכשיו.
אבל נקרא את זה ונראה את זה מה שאומר. תמונת לא יפה בעוד להחליף צביונם על פי השפת כוח האור האלוהי הבא ממקור הרחמים השורש השמה הצילית. איזה משפט פשוט, נכון? אפילו כולם מקשיבים שאני קורא את זה. טוב, בכל מקרה זה כתוב שם. אז הנקודה היא, מה זה כפרה? מה זה בעברית כפרה? אתה נותן כופר. מה זה נקרא כופר? אתה מחליף א' בב', נכון? אתה עשית איזה משהו, אתה מחליף אותו בכסף, נכון? זה נקרא כופר. אתה מחליף אותו במשהו אחר, אתה מחפר. זה נשאר כפורת, אתה מכסה את הדבר הזה ומשנה לו את הצורה. בסדר? איך זה מתקשר למזיד? שורש המזיד היא הנטייה החומרית, נכון? היא הנטייה להרה, היא הנטייה החומרית. איך מחפרים עליה? הנשמה מופיעה באדם בצורה כל כך מלאה, שאת אותה נטייה חומרית היא משתמשת בה עכשיו לטוב. היא לא מעלימה אותה. בעבירה, בשוגג, פשוט העלמנו את השוגג. הוא איננו יותר. פה, אותו דבר בעצמו, הוא נמצא, אבל משנה את הכיוון שלו. אתן לכם דוגמה, ואז הכל יהיה ברור. דוגמה ראשונה. אדם יש לו משהו מידת הכעס. מידת הכעס זה מידה רעה, נכון? מצד מידת הכעס עכשיו, אז הוא צרק על מישהו וכילל מישהו אחר והרביץ למישהו שלישי. ועשה המון דברים לא יפים, נכון? אז זה מזיד גם הוא. כן? כי מצד הזה שהוא מזיד עכשיו, זאת אומרת, הוא יודע שאסור להגיד לשון הרע, אבל הוא כועס עליך, הוא נחלך עליך את זה כולם. בסדר? מה זה כפרה? הנשמה מהירה בגוף, ואדם אומר, עכשיו, אני רוצה עכשיו לעשות רק דברים טובים, אבל הכוח הזה נמצא אצלו, הוא ישתמש בזה הכעס לכעוס על הרשעים. את עכשיו הוא ישתמש בזה הכעס בזה שהוא עכשיו לא יכול לסבול למשל שמישהו מתעלל ביתומים. הוא כועס עליהם, הוא מתעצבן עליהם, הוא עושה להם את כל הדברים הכי רעים בעולם, אבל רק על הרשעים. זאת אומרת, קודם, את אותו כוח, את אותה עוצמה שהוא השתמש בצורה שלית, הוא השתמש באותה עוצמה, אבל בצורה חיובית. זה נקרא כפרה, זה מתחלף. כן, בואו ניקח עוד דוגמה ממש יפה ופשוטה. וזה כתוב בספר, אצל רב צדוק. רב צדוק זה, יש סדרת ספרים, כל מיני רציסי לילה, וזה יש רב צדוק, אפילו יש את זה בישיבה. רב צדוק, הכל עם לובלין, יש שיעור אחד או שניים שאני אלמד מהספרים שלו בהמשך השנה. רב צדוק אומר דבר מאוד 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 ועוד פעם מאוד יפה, והוא שאיך אדם יכול לדעת מה נקודת נשמתו. זוכרים שאמרנו בשיעור של התשובה שאדם צריך לדעת מה התפקיד שלו בעולם. ואז שאלו אותי איך יודעים מה התפקיד, אז אמרתי שאני לא, זה יותר מדי ארוך ומסובך ומסוכן להגיד. מה שרב צדוק אומר זה לא כל התשובה, אז זה אחד תשובונת, זאת אומרת זה עוד נקודה. אז הוא אומר, איך אדם יודע מה הנקודה שבה הוא צריך לעבוד את השם, מה הנקודת נשמתו? תשובה, במקום שיצר הרע הכי גדול זה הנקודה שלך. עוד פעם, איפה שיצר הרע שלך הכי גדול זאת הנקודה שלך. דוגמה, בן אדם שיש לו נגיד הרבה תאווה לכסף, כל הזמן מעניין אותו כסף, מחפש לגנוב, לעשות, זה סימן שהוא צריך לתת הרבה צדקה. זאת אומרת, הנקודה שלו זה להשתמש מהמון שלו לחיוב. זה הנקודה שלו, מה שמעניין אותו זה כסף. עכשיו, הנשמה מעניין אותו הכסף מצד שרוצה לתת צדקה. ומצד היצר הרע, אותו התלהבות לכסף, היא גורמת לו להיות גנב. זאת אומרת, אם יש לך תאוות הממון, מה שנקרא, סימן שאתה צריך להיות גומל חסדים. מבין? דוגמה או דוגמה, ואדם שיש לו תאוות יצר הדעריות מאוד גדול, כן? יש לו משהו מאוד עזרת בנות, סימן שהוא צריך לאהוב את השם. כי בגשמיות זה מופיע באהבה גשמית, כן? אבל זה שיש לו כוח אהבה כזה גדול, סימן שהוא צריך מאוד לאהוב את השם. הוא לא צריך לעבוד את השם בממון שלו, צריך לעבוד את השם בלב שלו. כן? אז איך אתה יודע מה הנקודה שלך? תסתכל איפה יצר רע שלך הכי גדול, זאת הנקודה שלך. עכשיו תגיד לי, אני יש לי יצר רע הכל, גם המון, גם בלון, הכל יש לי יצר רע. סיבה, אתה צריך להיות משה רבין. זה למה, כל הגדול לחברו, יצרו גדול ימין. אני לך כזה יצר הענק על הכל, אז אתה צריך לעבוד הרבה הכל. הבנת? מה הנקודה, איפה קשור לענינו? זה בדיוק נקרא כפרה. שאותה עוצמה שהיא גורמת לך לעבור עבירות, זאת אומרת, אותה תאוות הממון, שהיא גרמה לך לעבור עבירות, התיקון שלה זה באותו עצמה בעצמה עכשיו לעשות צדקות, מבינים? לעשות מצוות. זה נקרא כפרה. כפרה זה להחליף את הכיוון. ברור? אז שאתה עכשיו ביום כיפור אומר שהשם יחפר לך על העוונות, אתה צריך להבין מה אתה מתכוון. זה לא סתם השם יעביר אותם. להעביר אותם זה לא נקרא לחפר עליהם. זה אומר שאתה צריך להתכוון עכשיו על עוד כל אותם דברים שליליים ולראות איפה הנקודה שאתה מסתובב בהם צורה חיובית. זה נקרא לחפר. אתה מתאה את זה, ממילא זה מתכפר אוטומטית, כי אתה משתמש בכוח של השלילה כבר לחיוב, ואז יוצא שכמה שהיית יותר שלילית אני יותר חיובי. וזה מה שכתוב באריכות בצמח צדק שלא נגיע אליו, הוא
שזה הסיבה, זה התירוץ למה שזדונות נהפכים לו לזכויות. אתם זוכרים? יש שתי מדרגות הבעלי תשובה. מדרגה אחת, ששגגות, שזדונות נהפכים לו לשגגות, זה תשובה מהירה. תשובה מהעבר, זדונות נהפכים לו לזכויות. זאת אומרת, מה שהוא גנב, מצווה. נחשב לו כאילו עשה מצווה. נכון? עכשיו, איך זה יכול להיות? מה זאת אומרת? הבן אדם עשה עבודה אדירה, איך זה עכשיו לא מצווה? למה? כי כמה שהמצב הנפשי שלו, כמה שעוצמת החטא שלו הייתה יותר גדולה, שהוא הצליח לחזור על זה בתשובה ולכוון אותה לצורה חיובית, אז ישב בעוצמה עוד יותר גדולה. אז לכן, כמה שהוא הלך אחורה, זה רק נותן לו. אתה מותח עכשיו את הרוגטקה עד הסוף אחורה, נכון? זה אומר שהיא תעוף עכשיו הרבה יותר קדימה, נכון? אז זה אומר שמה שמתחת אותה אחורה, אתה רק הרווחת בזה, נכון? אז אם אתה עשית עבירה מאוד חמורה ונשארת עם זה, אז מה שקרה, שאתה את כל הקופה. אבל אם את אותה עוצמת חיים שבה השתמשו לרע, עם אותה עוצמה בדיוק שאתה משמש לטוב, אז יוצא שכמה את העוצמה הזאת הייתה יותר גדולה, ככה אתה עושה דברים יותר טובים עכשיו. אז זה נקרא, זה לא תפכים לזכויות. לא לשגגות, לזכויות. זאת אומרת, כמה שעושה יותר רע, זה עכשיו לא יותר טוב. אבל זה ברור עכשיו למה, זה כבר דין גמור. אתם מבינים למה זה קשור לרחמים? זה דין.
אבל
זה
כדאי לחתור...
לא.
שאומר כתוב להשיב,
אין
לי
צריכים לדעת אותו תשובה.
שאלה שבתוך
הרבות,
זה לא
דין
זה.
אני
חושב
ברוגת זה הרסות, אתה לא שיכול יותר חכמים לך, יותר התרגלים שלך הוא כבר אכל בזמן משה רבים. אז תזרף, אתה לא ימצא את הגלגל. כתוב, תראו, אחד הדברים שמצד אחד מדקים, מצד שני יפים, זה מה שכתוב שאין עצה ואין תבונה לנגל שם. כל התרגלים שלך השם חשב עליהם לפניך, אתה מבין? כל התרגלים פשוט יהיה בסדר, אתה מבין?
בקיצור, לענינו, ההיגיון בזה ברור, ועכשיו זה ברור למה זה רחמים.
כי יש בזה היגיון בדבר הזה, זה לא סתם. זדונות נהפכים לו לזכויות, סתם כי הקדוש ברוך הוא פתאום החליט, יאללה בואו נחלק עכשיו לכולם חופשי מה שבא לי.
זה רחמים.
סליחה? הכל זה רחמים. גם פה הרב כותב בפירוש. הוא כותב. איפה זה, הנה בדיוק מה כתבנו כאן. ראיתם אותם רחמים? הנה. על ידי הוספת האור האלוהי הבא ממקור הרחמים מהשורש הנשמה, אתה רואה? וקצת מתחת לאמצע. כן? הרחמים, תמיד זה הרחמים. יכול להיות שהסליחה זה כבר חסד, צריך להסתכל בהמשך, אבל זה ודאי, הנה, גם כרחמים. הכל רחמים. זה מה שהסברתי, כי זה הכל דין גמור, זה הכל, תבין, זה הכל דברים שאתה עושה. את מה?
הרחמים.
רחמים זה אומר שמצד אחד זה עובד לפי מידת הדין, מצד שני יש בזה חסד, איך? אתה עכשיו נגיד עברת עבירה, מצד מידת הדין אתה עכשיו נוריד לך את הראש, נכון? אתה אומר לקדוש ברוך הוא, חסד זה אומר, אתה מבקש מהשם, תשמע, אני לא יודע מה אני אעשה מחר, בבקשה תסלח לי. בסדר? זה נקרא חסד. רחמים זה אומר, תראה, נכון ששם מגיע לי להוריד את הראש, אבל אני מחר הולך עכשיו לתת צדקה. תקזז לי את זה, למרות שעכשיו לא עשיתי כלום, אני הולך להיות בסדר. אז עכשיו זה כבר דין גמור, אומר, אוקיי, אני מוכן לקחת לך לצ'ק דחוי. הבנת את ההבדל? רחמים זה צ'ק דחוי, אבל אתה תשלם אותו פעם. וחסד זה אומר, אני לא משלם כלום.
מה שלא מגיע לתשלם,
סליחה? מה
שלא מגיע לתשלם, ואני רואה לתשלם, יש תבואה, אז אתה מברך עליך,
ומתקף על זה שאתה אולי יהיה לתשלם, ובחסד מדבר עליו. לא הבנתי. באמת לא הבנתי. טוב. בקיצור, אז גם הכפרה היא... הכל פה זה רחמים, תבינו.
איפה הרחמים
נכנס לכפרה? הרחמים נכנס לכפרה שהסיבה שזדונות את הזר הזה זכויות, זה כי אתה לא חזרת אתם זכויות. כי את אותה עוצמה אתה תשמש לטוב. לכן מחשבים לך עכשיו בדיעבד את הדברים הרעים שעשית כולה הם טובים, נכון? עוד פעם, רק שנייה. אתה עכשיו היום גנבת מהשקל, בסדר? עכשיו, לנקודת זמן הזאת מגיע לך עונש, נכון? עכשיו, אתה עכשיו עושה כפרה. מה זה כפרה? אתה אומר, את אותה תאוות ממון, אני עכשיו יעבוד קשה, אני אסוף כסף, אני אתן הרבה צדקות, אני אהיה צדיק גמור. בסדר? עכשיו, זה מידת הרחמים. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע מה בסדר, אני מחכה. אין בעיה. ברגע שתעשה את זה, אז הקדוש ברוך הוא עכשיו יחשיב את הגניבה שלך, הוא לא ימחק אותה, הוא ישתמש בה כאילו עשית מצווה פעמיים. גם נתת צדקה פעם אחת באמת, ועוד הגניבה שלך נחשבת צדקה. למה?
אבל פה יש לך שלום.
מה? שלם, תקבל פה למטרי הפעמיים. מבין? אז זה לא תפוחים לזכויות. אבל זה מידת הרחמים, כי עכשיו, עכשיו מגיע הרב שיכולו לך את הראש. הבנת? טוב, הלאה. יפה. הכל ברור.
הלאה, ותסלח לכל פשעים. עניין הסליחה הוא שאיננו קושר לא דבר חיצוני חוץ מנושא הטעון תיקון, וגם לא דבר פנימי של נושא זה בעצמו, כדוגמה שבחילה בכפרה. אלא ציור המשוחה של הסולח בעצמו זה השם. זאת אומרת, סליחה זה רק מהקדוש ברוך הוא. מחילה וכפרה זה אנחנו עושים. סליחה זה רק מהקדוש ברוך הוא, זה גם כבר במידת הרחמים, אבל מידת הרחמים כללית ולא פרטית. אני אסביר את זה תכף. עוד פעם, מי שהיה בשבוע שעבר יהיה לו הרבה יותר קל, כי זה ממש מקביל. מי שלא היה, יבין גם כן בעזרת השם. אז מידת הרחמים, כמו שאמרנו, זה שעכשיו דברים קורים בגלל שיהיה דברים אחרים בעתיד, נכון? עד עכשיו זה הדברים שאנחנו עושים. במחילה, אני בתשמה, אני אומר, אני עכשיו מאיר את החיים שלי, אני עכשיו הולך למצוא את הכיוון האמיתי שלי בחיים, אין לי כל השלוגות נעלמות. כפרה, זה אומר, אני אשתמש בכוח הרע להיטיב. מילא עכשיו, זה רק נהיה דבר חיובי, ומילא זה הופך להיות דבר שיש לו זכויות ולא עבירות. ברור? מה זה מידת הסליחה שהיא באה על פשעים? אני מזכיר שפשעים זה מרדים. זאת אומרת, זה משהו שאין לך שום תועלת בזה. אתה עושה את זה סתם כי אתה נגד הקדוש ברוך הוא. נכון?
זה מעבון זה ככה.
מה? אהבה? לא. אבון זה יש לך נטייה חומרית. אבון זה אומר אני רעב ביום כיפור ואז אני אוכל. פשע זה אומר אני לא רעב ביום כיפור ובכל אופן אני אוכל. נכון. בדיוק. זה מרד. אתה לא מרוויח מזה כלום. להפך. זה נתת לך את הדוגמה בשבוע שעבר, או לא הבינו אותי. היית בשבוע שעבר?
כן.
נתת לך את הדוגמה. אמרתי לך יום כיפור נכנס בחמש אחרי הצהריים, חמש וחצי אתה נפוח עד פה, לא יכול להכניס לי כאן בכל אופן שאתה אוכל.
אבל מה זה שם כאן היתה
של ים
ישראל?
אתה
רוצה שזה לא
יחזקה
בשביל
להכניס את זה, בשביל להתחבר על הצד הסביבי שלך. אתה צודק, זה בדיוק, סליחה. זה בדיוק, נכון, אתה צודק. יעזרה שם קושרת, כן. אלא כשיעור מכונס הולך לעצום מצד הקור המומם ותפרטו עבור על פשע. הציין דרך זה מקושר הוא להפשע, שאינו נוסיף את גילוי נפל יותר מעוון, ובחוץ הפנימי של הנשמה יש בציור יותר מדהים, ואני אסביר את זה בעברית. תוכן זה של תיקון, אני קורא את השורות האחרונות ומסביר אותן, ואחרי זה נחזור אחורה אם צריך. תוכן זה של תיקון בא מתוך מקור הרחמים, המאיר על מחשקי הנשמה להעביר את יסוד הרשע העמוק הזה ממקורו. על ידי עוצם התור, עוד הוא של אור השם העליון. על כן לא לשונת, לא לשונה על, כי אין שום מצלח כופשם. טוב. תראו, אני יוצא מתוך, אני מדבר על אלה שהיו שבוע שבוע, כי זה הרבה ככה אני יכול להסביר הרבה יותר פשוט לצערי. מי שלא היה, זה יותר קשה. תראו, אני אסביר. סליחה זה רק מהשם. אני מבקש מהשם לסלוח לי. אבל אני מבין שאני לא יכול לעשות פה שום דבר אקטיבי. במחילה והכפרה אני עשיתי משהו אקטיבי. אני או החלטתי למצוא דרכי בחיים, שזה החלק הראשון, או החלטתי עכשיו להשתמש בכל הכוחות השליליים של לחיוב. בסליחה אני באמת מבקש מהשם, אין לי מה לעשות פה, אין לי שליטה על זה, בסדר? אני רק צריך להיות מודע לזה שאני צריך פה עכשיו שהקדוש ברוך הוא יעשה בשבילי משהו. אתם מבינים? זה רק מהקדוש ברוך הוא. על מה באה הסליחה? הסליחה באה על הפשעים. הפשעים, זה מה שהסברתי בשיעור הקודם, זה מצד יצר הישראלי. זה משהו שהוא ככה כבר וזהו. זאת אומרת, זה בלתי אין אצלך בלב שיש לך מצד היצר הישראלי שהסברתי הפעם הקודמת רצון להכניס את השם, אתם מבינים? אבל למה זה להכניס? זה לא באמת להכניס את השם. זה אומר להשתמש בטבע נגד אלוהים. זוכרים מהפעם הקודמת? אני רוצה עכשיו שהכל יהיה שלם. אני לא מסוגל לסבול את העולם הקטן הזה, אתם מבינים? כי מצד האמת, אמרתי לכם, לעתיד לבוא, הרי כתוב למה קוראים לחזיר חזיר, שעתיד הקדוש הוא להחזירו לישראל, זוכרים? שפעם לעתיד לבוא אפשר היה לאכול חזיר. כל דבר בעולם באמת הוא חוקי. באמת אפשר לאכול חזירים, ואפשר לעשות כל מה שבא לך אתה יכול לעשות. אבל צריך סבלנות. כן, כתוב, החטא של אדם הראשון, זה היה בסך הכל שהוא לא חיכה עד מוצא, שהוא לא חיכה עד מוצא שבת. מוצא שבת, הוא היה יכול לאכול כבר מעץ הדעת, אתם יודעים? כי זה היה בטוב, היה נגמר. הוא לא חיכה לסוף למוצא שבת. לא שומע. נכון, היה צריך לחכות מוצא שבת. אני אומר עוד פעם את הדברים כפשוטם, בלי להסביר את הרוחניות מאחורה. אני אומר את העיקרון. העיקרון הוא שהשם אמר לו לא לאכול מעץ הדעת, נכון? שקט. השם אמר לאדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת. נכון, משלים, צריך להבין את הרוחניות, אבל העיקרון הוא עדיין נכון. השם אמר, הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת. היה עובר מספיק זמן, מוצא שבת כבר השם היה אומר לו, טוב, עכשיו נגמר הגזרה, מותר לאכול בצדת, הוא לא היה סבלנות חכות. למה לא היה סבלנות חכות? כי יצר הישראלי, סוף היה. מה יש לי, סוכלים. תעבר לעיני נחמד להסכיד, מה, נפסיד את הכוח הזה של ההשכלה? אני אוכל. אני אוכל. בסדר? לא משנה שהאישה אמרה את זה, אבל הם ביחד, זה קבוצה אחת. עכשיו, מה זאת אומרת שבמוצאי שבת אפשר היה כן לאכול מצדת? מה הרעיון ברוכנית? הרעיון ברוכנית זה שבאמת כל המגבלות האלה הן חיצוניות. ומה שיש לך דברי שאסור לעשות זה באמת קצת של חיסרון, וזה באמת אמור להזבן אותך. ולכן זה רק משהו שהקדוש הוא יכול לשלוח עליו. כי זה פשע, ויסוד הפשע הוא כבר אצל הקדוש הוא. זה בדיוק מה שהסברתי על התשליך בפעם הקודמת. יש הבדל בין התשליך לסעיר המשתלח. סעיר המשתלח זה על ההבנות. והתשליך זה על הפשעים, על המרדים, כי זה השורש של הנקודה. לכן אתה עכשיו מבקש מהשם שיעזור לך בזה, שיעזור לך לעבור את השנה הזאת בלי יצר הישראלי. לא, כי זה עדיין מצד הרחמים העליונים. כיוון שבאמת לעתיד לבוא, זה באמת צריך להיות ככה. אז עכשיו נתכנס לזה כאילו זה כבר ככה ונוותר לך, אתה מבין? אם היית מבקש על דבר שלא צריך להיות לעולם, אז זה כבר אז זה חסד. אבל זה מה שקרה, רחמים העליונים. זה כבר לא רחמים במובן הזה של עבודת השם הפרטית של כל אחד. אלא זה הכלל של כל... זה הרחמים הכלליים. הרחמים הכלליים אומרים שאנחנו נסתכל על העולם שלנו עכשיו עם כל המגבלות שלו, כאילו אנחנו נמצאים כבר אחרי כל המגבלות. מבינים? כאילו אנחנו נמצאים כבר אחרי מות המשיח. אז זה רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. כי בפועל אנחנו כן בעולם הזה, וזה לא מה שאני אישית יכול לטפל בו. כי אני כן נמצא בעולם הזה. אז זה מה שצריך להתכוון בפשעים. אז בואו נתקל סיכום ונראה מה צריך להתכוון ביום כיפור. ואז היה שאלות וזה מבין את העיקרון. זה צמח צדק אומן ולא נספיק. כן. כן. סליחה זה נגד הפשעים. וזה רק מהשם. אני אסביר אותך. הסברתי או אני אסביר אותך? אני
אסביר אותך.
דוגמה לפשע? דוגמה לפשע זה למשל ש... קשה למצוא דוגמה שאנשים דתיים עושים פשעים, אבל למרות שאולי יש את זה. תראי, זכר מרד נוצד או איזה זה הפשע. זה הכוונת דברים שאתה עושה לא כי יש לך תענוג גשמי, אלא בתור עיקרון. אתה מכיר? חבר'ה, תסתכלו. מכיר אנשים שעושים דברים בתור פרינציפ? זה פשע. הבנת? דווקא הוא עושה. למה ככה? הוא מעצבן אותו שהשם אמר להתפלל שש פעמים, הוא מתפלל דווקא פעם. מעצבן אותו. אז עכשיו בואו נחזור לשאלה שלכם. סליחה זה נגד פשע. כלומר, יש איזושהי מדרגה באדם כשהוא מבין שיש לו בעיה והוא לא יכול לשלוט עליה. הוא יכול רק לרצות לשלוט עליה, כי זה משהו שהוא מעבר אליו, וזה המדרגה של הפשע. כי היצר הישראלי, העירה הישראלית, דבר שקשה להילחם בו. כן אפשר. אתה צריך פה עזרה מהקדוש ברוך הוא. עכשיו, למה זה מידת הרחמים ולא מידת החסד? כי באמת, מה שאתה רוצה מצד יצר הרע הזה, הוא דבר אמיתי. באמת זה צריך להיות ככה. כי מה מקור יצר הישראלי, מי שזוכר מהפעם הקודמת? שבאמת העולם אין לו מגבלות, ובאמת במוצא שבת צריך לאכול מצדת, ובאמת הקדוש ברוך הוא יחזיר לנו גם את החזירים. אז אני אומר, אני עכשיו בא לי לאכול חזיר. לא כי אני רעב, אלא כי, למה לא לאכול? אני קצת צודק. הנקודה בזה שאני קצת צודק. כי באמת למה לא לאכול חזיר? מה שמצא את זה סימן שאפשר לאכול, רק עכשיו לא. חכה עד מוצא שבת. אז כיוון שיש פה קצת מידה של צדק, אז מידת הרחמים. אם זה היה שקר גמור, אז אמרו, טמבל הזה, מצד החסד נוותר. המידת הרחמים פה זה כי במידה מסוימת זה נכון. ובעתיד לבוא זה יהיה נכון, רק עכשיו זה לא נכון. אז בוא, החשבון זה שיהיה נכון בעתיד, אני אעביר לו את זה עכשיו. כן, כי בעתיד, תמיד הרחמים זה העתיד לעומת ההווה. בעתיד זה יהיה בסדר, רק עכשיו זה לא בסדר. אז בוא נסתכל כאילו אתה כבר בעתיד, אני מבטר לך. כן.
מה
שאלה,
בעצם אין לנו
שמידה, שיעזור לנו שבשנה הבאה לא יהיה לנו מידת הפשע, כן. אני מניח שיש שליטה מסוימת לפי אור הנשמה. אבל זה לא משהו אקטיבי שאני יכול לעשות. פש, אבון, זה מזיד, אני יכול לבוא, אוקיי, אני אשתמש ביצר על טובה, אני יכול לעשות משהו אקטיבי. פה אין לי מה לעשות. אני צריך לנסות לבקש משהו שזה יקרה, מבין?
לבקש לבטא את הרצון, כאילו...
כן, לבטא את הרצון.
אבל אנחנו רואים רק שאתה מה אפשר לזה לא לעשות את זה. הרצון לעבור כאן בתוכנו, אבל...
כן, אבל אתה רוצה לבקש פה על מקור הפש. אתה רוצה שלא יהיה לך חשק לפשוע. כן.
גם מסכים את הפש הזה כמו אבון.
נכון, הרב כותב את כן, אבל זה לא מצד זה שיש לך יצר הרע לגשמי, אלא זה יצר הרוחני לעומת יצר הגשמי. אתה מבין? אבו זה יצר הגשמי, אתה אוכל כי אתה רעב. פשע זה יצר הרוחני, אתה אוכל כי החלטת שאתה פרינציפ אוכל. הבנת את ההבדל? זה יצר הרע, אבל רוחני ולא גשמי. נכון, הם דומים, זה מה שהרב כותב גם פירוש, זה אותו עיקרון, שניהם זה מזיד, רק זה מזיד שבא מצד החומר, ולכן יש השליטה עליו לתקן אותו, זה מזיד שבא מצד הנשמה, ויותר קשה לך לתקן אותו. כן.
אם אתה מתקן את זה, אתה אומר, אני עושה פרינציפ,
אני יודע אותה כתוב, אני עושה דווקא, ואז אתה אומר, אתה לומד תורה נגיד, ועושה תשובה, ואני עכשיו עושה עם פרינציפ, אני לא תורה בעבודה, אני מקרא כמו
כפרה. זה נשמע נחמד, זה חביב. רק שזה,
צריך
לבקש שמהשם יהיה בטוח של סף. לא, זה כפרה, זה יכול להיות כפרה.
כן, זה יכול להיות כפרה, אבל הכפרה שלך לעומת הכפרה שאני אמרתי קודם היא טכנית. אתה צריך להסביר לי למה מתוך המרד דווקא תלמד תורה. הרי כפרה זה שאתה לוקח את אותו דבר והופך אותו, לא שאתה עכשיו מחליף פרה בחמור.
אותו דבר, אתה
עושה. לא, זה לא אותו דבר. אתה קודם עשית בפרינציפ נגד השם.
אתה לוקח משהו שעשית ועכשיו עושה אותו, משהו אחר, רק בדברים טובים. אני עושה פרינציפ לא לעבוד על כזה חוק, עכשיו
אני עושה פרינציפ
כן לעבוד על כזה חוק.
זה לא טוב.
למה לא אותו דבר?
כי המילה פרינציפ היא לא מילה, אבל זה לא דומה בכלל.
אתה לא מבין למה אתה עושה.
לא, אני אתן לך דוגמה שכאילו היית אומר נכון. אתה עכשיו מצד העקרונות שלך, אתה החלטת לעזור. תראה, אתן לך דוגמה, יש כל מיני שמאלנים שאנשים ממש טובים, הם רוצים לעזור לערבים. כי הם אנשים טובים ורוצים לעזור לכל האנושות. אם את אותה עוצמה הוא ייקח, ועכשיו זה זה, באותה עוצמה עכשיו הוא ישתמש כדי לעזור לעם ישראל, אז יהיה לך. אבל הדוגמה שלך עם הפרינציפ זה לא, הפרינציפ היה סדר, הפרינציפ היה סדר, אבל לא ידעת למה הם קשורים.
כי אתה לא רואה, מי שעושה פרינציפ, הוא לא יודע, הוא לא לומד.
יש לו דרך מסוימת. יש לו דרך מסוימת. לא הסגרת לי איך, בגלל שלא אהבת שאתה לא
מבין. יש לו דרך מסוימת. והוא עושה דווקא, הוא לא יודע הרבה, והוא חופר מהעיקר. מאז שהוא מלד הוא חופר. הוא יודע שזה ברסד אחד בעבור, הוא עושה אותו מדובה, ועכשיו הוא כל כך... הוא מבין למה,
דרך שאתה מבין אותי פרינציפ. אני חושב שזו דוגמה טובה, אבל זה לא כזה חשוב להסתבך עם זה. אני חושב שזו דוגמה שלך לא טובה, אבל זה לא כזה נפקא מינה. טוב, עוד שאלה וזה גמרנו. אין שאלות? יופי. אז לסיכום, אנחנו יודעים מה שמה להתכוון ביום כיפור בעזרת השם, מה זה מחילה, סליחה וכפרה, שיהיה לכם חתימה טובה ושנה טובה לכולם. אמן שבירתון ומכבודה. בן שלי, ברוך השם, בסדר גמור, מסתכל לי.